דף ס"ו עמוד א' למטה, ראינו אתמול מחלוקת בין אביי לרבא. האם יש משמעות לעד אחד בענייני אשת איש? כלומר, אם עד אחד מעיד שאישה זינתה, האם הוא אוסר אותה לבעלה? אביי אומר שכן, שעד אחד, אם הבעל שותק, אז העד אחד נאמן. ורבא אומר שאינו נאמן. אבל גם רבא מודה שאם הבעל מחשיב את העד אחד כשניים באופן נקודתי, אז הוא כן נאמן, וזה בעצם אוסר את אשתו עליו. אומר רבא, מילה אמין עליו. מה המקור שלי לזה שעד אחד הוא כן נאמן לפסול אישה על בעלה בעדות זנות? לתנן. אמר רבי שמעון, מעשה במגורה של דיסקים ביבנה, זה מין בריכת מים שהייתה עומדת בחזקת שלמה, זאת אומרת שהיה שם 40 שעה מקווה כשר, מדדו, ואחרי כמה זמן התברר שהיא חסרה, וזה היה מקווה שהשתמשו בו לטהרה, כל הטהרות שנעשו על גבה למפרע. רבי טרפון תיהר, אמר רבי טרפון, עכשיו מדדו וזה חסר, אבל אתמול היה בטח בסדר, מבחינתי המקווה היה בחזקת כשר, עד עכשיו כל עוד לא הוכח אחרת, כל הטהרות שנעשו כשרים. ורבי עקיבא מטמא, אומר רבי עקיבא, אני לא יודע ממתי זה חסר, עד המדידה האחרונה שהייתה טובה, נגיד לפני שבועיים מדדו והיה תקין, כל השבועיים האחרונים ספק, אז אני צריך להחמיר. אמרת רבי טרפון, אני אסביר לך את ההיגיון שלי. המקווה הזה הוא היה בחזקת שלם. זה מה שהוא עומד. ויש פה ספק. אתה בא לחסרו? אל תחסר לנו מספק. אומר רבי עקיבא, אתה מסתכל על המקווה. אני מסתכל על הבן אדם שטובל במקווה. הבן אדם שטובל במקווה הוא בחזקת טמא. עכשיו אתה רוצה לטהר אותו על סמך מקווה שהוא ספק? איך אפשר להוציא אותו מחזקת טומאתו? אל תטהר לנו מספק. טוב. אמר רבי טרפון, אני אתן לך ראיה לשיטתי. משל, אם כהן עומד ומקריב על גבי המזבח, ופתאום נודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה, פתאום נוצר איזה מידע חדש, שהוא כהן פסול לעבודה. הדין הוא שעבודתו, שהוא עבד כבר עד היום, כשרה. זאת אומרת, אתה לא, למרות שהוא עכשיו חלל, אתה לא פוסל את כל העבודות שהוא הקריב בשנים האחרונות בתור חלל. אומר רבי עקיבא, אני אגיד לך משל אחר. אם אדם עומד ומקריב על גבי המזבח, ותוך כדי העבודה נודע שהוא בעל מום, ודאי שהעבודה עכשיו הוא צריך לעצור. אנחנו נגיד לו, טוב, תמשיך את העבודה, ועוד אותו פסולה. אמר רבי טרפון, אתה דימיתו לבעל מום, ואני דימיתי אותו לבן גרושה ובן חלוצה. נראה למי דומה. האם המקווה הזה דומה לבן גרושה ובן חלוצה, ואז נדמה בן גרושה ובן חלוצה, או שהסיפור של המקווה יותר דומה לכהן בעל מום שעבודתו פסולה. התחיל רבי עקיבא לדון. מקווה פסולו ביחיד, עד אחד נאמן באיסורים. אז אם עד אחד בא ומעיד המקווה הזה פסול, מדדתי אותו ואין לו 40 שעה, אנחנו מאמינים לו. בעל מום גם פסולו ביחיד. אם מגיע בן אדם ואומר, אני ראיתי את הכהן הזה, יש לו מום, פסול לעבודה, עד אחד נאמן לפסול את הבעל מום. בן גרושה ובן חלוצה זה משהו אחר. בן גרושה ובן חלוצה פסולו בשניים, בשביל לשנות סטטוס של כהן מקשרות ומעמד אישי, אתה צריך שני עדים. ולכן אני מעדיף להשוות את המקרה של בן גרושה של מקווה לבעל מום. דבר אחר, מקווה פסולו בגופו, גם בעל מום פסולו בגופו. אל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו הוא לא בגופו, אלא בגלל אמא שלו שהתחתנה עם בנישואי שאסור להתחתן. התלהב רבי טרפון מהחריפות של רבי עקיבא, ואמר לו, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. תוך כדי דיבור ראינו שרבי עקיבא אומר שבעל מום פסולו ביחיד, עד אחד יכול לפסול כהן להגיד הוא בעל מום. מה מדובר? איך ידע מי? ידע כמה כחיש לה, אם הכהן מתווכח איתו, לא, מה פתאום, אני שלם, אין לי מומים. למי נאמן? למה הוא לא, למה שעד אחד יהיה נאמן? אלא עד השתיק, הכהן שותק. ואז העד אחד נאמן להגיד שהוא בעל מום. ואתה רואה אבל שאם רוצים לא להגיד שהוא בעל מום, אלא להגיד שיש לו פסול יוחסין, שהוא חלל, שאמא שלו הייתה גרושה, חלוצה, עד אחד לא יועיל. אפילו אם הוא שותק, בחוותה, במקרה המקביל, בין גרושה ובין חלוצה דשתיק, וקטנים, מקווה פסולו ביחיד, בעל מום פסולו ביחיד, ואל יוכח בין גרושה ובחלוצה שפסולו, ושניים, הנה הוכחתי, אומר רבא, שלכל מה שקשור לענייני יוחסין, אישות, פסולי חיתון, כל מה שקשור לנושא הזה של אבן העזר, אני צריך שני עדים, וכמו שצריך שני עדים בשביל לומר שכהן הוא פסול, צריך שני עדים בשביל להגיד שאישה פסולה אסורה לבעלה. הבאי אומר, לא, לעולם דקמה כחישלי. מדובר שעד אחד מגיע, ואומר, אתה בן גרושה ובן חלוצה, והכהן מתווכח איתו, ולכן העד אחד לא נאמן. אם הכהן לא היה מתווכח, עד אחד היה מועיל. ודקמה, אז למה בבעל מום הוא כן נאמן, הוא מתווכח איתו? זה אמר לשלח אחרי. זאת אומרת שלעד אחד במקרה של בעל מום יש יתרון. למה? אפשר לברר מציאותית, מאוד פשוט. אני טוען שיש לך מום, אתה אומר שלא, בוא נבדוק, בוא נלך שנינו לרופא ונבדוק. אז לעד אחד יש כוח, לכן העד אחד מנצח. אבל בבן גרושה ובן חלוצה אי אפשר לבדוק את זה. אז אם מתווכחים העד אחד והכהן, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אבל אם העד אחד אומר משהו והכהן שותק, טוען הבעיה, העד אחד יהיה נאמן. ואני יודע קטני, מקווה פסולו בגופו, זה בדיוק הנקודה, שמקווה אפשר לבדוק, וגם בעל מום פסולו בגופו. מה שאין כן בין גרושה ובין חלוצה, פסולו מאחרים. נקודה. כן, הוויכוח, ויכוח, הלכה כרבה. דרך אגב, למדנו דין פה, שבין גרושה ובין חלוצה, בדיעבד, כל הקורבנות שהוא הקריב, כשרים. למרות שמכאן ואילך ודאי, אנחנו לא ניתן לו לעבוד, אבל למפרע לא נפסול את כל הקורבנות שהוא הקריב. מנהלן. אמר יהודה מר שמואל אמר קרא והייתה לו ולזרו אחריו ברית כהונת עולם בין זרע כשר ובין זרע פסול. קבוע דשמואל אמר מאחר ברך השם חילו פועל ידיו תרצה. מה זה חילו? אפילו החולין החללים שבו בדיעבד תרצה את קורבנם. רבי ינאי אומר מאחר ואתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. מה? דעתך שאדם הולך לכהן שהוא לא בימיו, מה זה בימיים? ברור שזה בימיים ולא בתקופה אחרת, אלא זה כשר ונתחלל. אז כשר ונתחלל זה הכהן, ובדיעבד העבודה שלו תופסת. לעומת זאת בעל מום שעבד בשוגג עבודתו נפסלת. מנהלן אמר רב יהודה אמר שמואל דמה הקרא לכן אמור הנה נותן לו את בריתי שלום. מה זה שלום? שהוא שלם ולא שהוא חסר. והשלום כתיב, שלום זה שלום, זה לא עניין של שלמות. הרב נחמן בספר תורה עבב במילה שלום בפרשת פנחס חתוכה באמצע, קטיע. אז זה בא לומר שצריך לקרוא את המילה שלם, שרק אם הכהן שלם עבודתו כשרה. אנחנו עוברים לדיני יוחסין, בעצם מכאן עד סוף כמעט עד סוף המסכת אנחנו עוברים לדיני יוחסין, פסולי חיתון, ממזרות, חללות, כל הדברים האלו. המשנה פה קובעת את הכללים של פסולי יוחסין. כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הקידושין תופסים ומותר לפי ההלכה להתחתן. הייחוס של הילד הולך אחרי האבא, אחרי הזכר. למשל, כהנת, לוויה וישראלית, שהתחתנו לכהן לוי וישראל. הכל לפי ההלכה, כדת וכדין, קידושין, נישואין. התינוק שנולד הולך אחרי האבא, אם אבא שלו כהן הוא כהן, אבא שלו לוי הוא לוי, אבא שלו ישראל הוא ישראל. יש מקרה אחר. כל מקום שיש קידושין, הקידושין תופסים, אבל יש עבירה. במקרה הזה, הילד הולד הולך אחר הפגום. אנחנו במקרה הזה הולכים אחרי פסול הכהונה. למשל, אם אלמנה התחתנה לכהן גדול, בניגוד להלכה, הקידושין אמנם תפסו, אבל הנישואין הם נגד ההלכה. גרושה וחלוצה לכהן לדיות, הילד יהיה חלל, כיוון שאימא שלו חללה, אימא, אישה שגרושה שהתחתנה אם כהן הפכה להיות חללה, אז גם הולך אחרי הפסול והופך להיות חלל. אותו דבר ממזרת או נתינה שהתחתנה עם ישראל, או הפוך, בת ישראל ממזר ונתין, הילד הוא ממזר, הבן של ממזר או של ממזרת, הולכים אחרי הפגום, אחרי הבעייתי מבין שניהם. מקרה שלישי, אם אין עליו קידושים אבל יש אחרים קידושים, זאת אומרת מישהו שאי אפשר לקדש אותו בגלל שהוא קרוב משפחה, אין קידוש בגלל קרבה, אבל זה לא פסול באדם עצמו, זה רק פסול קורבה, עובדה שאחרים יכולים לקדש, תמיד הוולד ממזר. זה הבא על כל אחת העריות מהתורה, כל קרובי המשפחה זה חייבי קריטות, אומר רש"י, כל חייבי קריטות הוולד ממזר. ויש את המקרה האחרון, מקרה האחרון שאין קידושים, שקידושים לא תופסים, לא במקרה הזה בכלל לא קידושים תופסים, לא על אחרים. במקרה כזה הילד שנולד הולך אחרי האימא, וזה בעצם גויה או גוי, כן, כאשר הקידושים לא תופסים הולכים תמיד אחרי האימא. אז אם זה גוי שקידש ישראלית אז הוא יהודי, ואם זה ישראל שקידש גויה אז הילד יהיה גוי, או בשפחה הוא יהיה בבית כנען. עד כאן הכללים של דיני היוחסים. כל מקום שיש קידושין, אמרה המשנה, הולכים אחרי הזכר. אמר לי רבי שמעון ורבי יוחנן, יש גורסים פה שזה לא רבי שמעון, רש לקיש, כלל הוא, זה הכלל? כל מקום שיש קידושין, אין עבירה, תמיד הוולד הולך אחר הזכר? לא כל כך פשוט. גר שנשא ממזרת, מצד הדין מותר לגר להתחתן עם ממזרת, יש לה תקנה למזרת, הקידושים תופסים ואין עבירה. ומה דין הילד? הוא ממזר, הוולד הולך אחר הפגור. למה? היה צריך שילך אחרי האבא, והאבא פה הוא גר. דתניא, גר שנשא ממזרת, אבל הממזר זה ברבי יוסי. אמר למי סבר מתיתן רבי יוסי? אתה צודק, זה מחלוקת הנעים. המשנה שלנו היא שיטת רבי יהודה, דאמר גר לא יישא ממזרת, אסור לגר להתחתן עם ממזרת, ולכן כיוון שאסור, למרות שהקידושים תופסים, יש פה עבירה, ולכן הוולד הולך אחר הפגום. וניתני, אז למה זה לא כתוב במשנה ברשימה? תנא, כל מקום דסף עלי תוי, העובדה שכתוב כל מקום זה בא לרבות גם את המקרה הזה. מי בעיתם, מה עוד אפשר לתרץ? לעולם המשנה שלנו היא רבי יוסי, ותנא איזו זו למיעוטי, כיוון שכתוב ואיזו זו, זה בא למעט שדווקא כהנת, לוויה וישראלית שנשאו לכהן לוויה וישראלית, רק אז הולכים אחרי האבא. אבל יש מקרים שיש קידושין, אין עבירה, ובכל זאת לא הולכים אחרי האבא, אחרי הפגום. ותו לא, למה? הרי יש עוד מקרים כאלו. למשל, חלל שנשא בת ישראל. מותר לחלל כהן להתחתן עם ישראלית, אין שום בעיה. יש קידושין ואין עבירה. והוולד הולך אחרי מי? אחרי הזכר, אז למה זה לא מופיע במשנה? כלומר, זה לא קשה. כי רבי תוסתאי בן רבי יהודה, סביר עלי, שבמקרה הזה, הילד יהיה כשר לכהונה, שיטתו. שאם חלל נשא בת ישראל, הילד הוא לא חלל, אלא הילד, במקרה הזה הילדה, זה יותר נפקמינה, היא לא חללה. יש לנו עוד מקרים, למה לא מופיעים במשנה? כי הבן הוא בכל מקרה לא כהן, אז לא, כי אבא שלו ישראל, חלל. אז הנפקמינה בעיקר תהיה לבת, האם היא יכולה להתחתן עם כהן, האם היא חללה. ישראל שנשא חללה, מותר לישראל להתחתן עם חללה. יש קידושין ואין עבירה, והוולד הולך אחר הזכר, והוא ישראל. למה זה לא כתוב במשנה? הגמרא צודק, תנא כל מקום דרשא, המילה כל מקום באה לרבות את זה, לעיתוי. וניתנה בעדיא, למה זה לא כתוב מפורש? משום זה לא מתנילה, זה לא זורם במשנה. מה תכתוב? איך היא ניתנה? תכתוב, כהנת לוויה וישראלית וחללה, שנישאו לכהן לוי וישראלית וחללה, זה לא משפט נכון, כי לכהן חללה לא קשרה, מחזי. טוב, אז לכן, כיוון שזה לא זרם ככה בלשון המשנה, ויתרו על זה. אבל באמת יוצא שיש לנו עוד כמה מקרים שלא מופיעים במשנה, שבהן, למרות שהחתונה היא לפי ההלכה, החתונה לפי ההלכה, ולכן הולכים אחרי הזכר, וזה לא מופיע במשנה. ויש לנו מקרה חריג של גר שנשא ממזרת, שלמרות שהחתונה היא לפי ההלכה, הולכים אחרי הפגום, שזה מקרה חריג. זאת אומרת, הגמרא, יש עוד מקרים שהמשנה הייתה צריכה להוסיף אותם. האיקה דרב ברחנה, דאמר רב ברחנה אמר רבי יוחנן, מצרי שני, הוא גר, בן של גרים מצרים, שנשא מצרית ראשונה שהתגיירה עכשיו. הבן שלהם, אני הולך לקולה, שהוא שלישי, כלומר אני הולך אחרי האבא, ואם האבא הוא שני, אז הבן הוא שלישי, ודווקא מינה שדור שלישי כבר מותר לבוא בקהל. אז אם כן, היה יכול להוסיף את זה במשנה. לעוד מקרה של החתונה היא לפי ההלכה, כדת וכדין, מותר למצרי ומצרית להתחתן, גרים שהם מצרים, והנה הולכים אחרי האבא. הגמרא צודק, זה מרובה ברישה, תנא כל מקום דרישה לעיתוי, זה מרבה את זה מהרישה. לרב דימי דאמר שני אבי, אבל רב דימי חולק, הוא אומר שהולכים אחרי האמא. אז לשיטתו, המילה איזה זו באה למיעוטה. אז כל אחד לדרכו, כשכתוב ברישה, כל מקום זה בא לרבות חלק מהמצבים, איזו בא למעט חלק מהמצבים. יש לנו עוד מקרים, יש עוד מקרה שלא מופיע במשנה. קריאת ערבין, אמר רבי יוחנן, באומות אלך אחר הזכר. אם יש לי נישואים בין שני עמים, אנחנו הולכים אחרי הזכר. אז אם למשל מואבי מתחתן עם איזה, לא יודע מה, איזה פלישתית, אז הילד הוא מואבי, ולכן הוא אסור לבוא בקהל גם אם יתגייר. אם יתגיירו, אלך אחר הפגום שבשניהם. אז אתה רואה שיש מצב שהולכים אחרי הזכר, ולמה זה לא מופיע במשנה? כי יש מקרה כזה שהולכים אחרי הזכר, ויש מקרה שהולכים אחרי הפגום. אתה כלומר, אתה נאה זו או זו למיעוטה. אז זה באמת בא למעט. הגמרא היי מאי, היא אמר רבי שלמה מתניתין רבי יהודה, כל מקום דרשע לעיתויי, באמת זה בא לרבות ישראל שנשא חללה, ולרבות את רבא בר בר חנה שעכשיו שלמדנו לגבי מצרי ומצרית, מצרי שני ומצרית ראשונה. והמילה איזו זו באה למעט את רב דימי ואת רבין. וכל מקום של סיפה, זה שכתוב בסיפה, גם כל מקום זה בא לרבות גר שנשא ממזרת. אבל אם אתה אומר שהמשנה שלנו היא רבי יוסי, כל מקום דרישה באמת כדי המרן זה בא לרבות ישראל שנשא חללה, איזו זו זה בא למעט את רבין או את רב דימי, גר שנשא ממזרת, אלא כל מקום דסיפה ליטוי אמן, מה זה בא לרבות? ולהתאמך לרבי יהודה איזו זו בסיפה, למה לי? גם זה איזו זו בסיפה לא ממעט שום דבר, אלא אל תקשה. כיוון שנכנסו ללשון של כל מקום ואיזו זו, אז כבר נכנסו ללשון של המשנה, לא כל פעם יש ריבוי ומיעוט מסוים מהלשון הזאת של המשנה. אי לתן הרשע, תן איזו זו, תן הסיפה, איזו זו. והחינם, אי לתן הרשע כל מקום, תן הסיפה כל מקום, נקודה. למדנו תוך כדי דיון, כי פגיעת הרבין אמר רבי יוחנן, שבאומות הלך אחר הזכר. זאת אומרת, אם יש לי שני עמים שמתחתנים, הולכים אחרי הזכר. נתגיירו, הולכים אחרי הפגום שבשניהם. מהי באומות הלך אחר הזכר? כדתניה. אם אחד מן האומות בא על כנענית והוליד בן, אתה רשאי לקנותו בעבד. כי באמת כנעני ממש, אסור להחיות אותו. מישהו משיבת עמי כנען צריכים להרוג אותו, אחריהם תחרימם. אבל אמא שלו באמת כנענית, אבל אבא שלו לא כנעני, אז אין לו דין כנעני לילד, הוא אפשר להחיות אותו. כמו שכתוב, מבני התושבים מגיעים אחרי מהם, תקנו. פרשת שבוע, אפשר לקנות עבדים מבני התושבים. יכול אף עבד שבא על שפחה מן האומות והוליד בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד, תמול לומר אשר הולידו בארציכם. מן הולדים בארציכם ולא מן הגרים בארציכם. אומר רש"י, דיבור מתחיל וגם מן התושבים, כתוב עמדך אשר היו לך מתוקים של סביבותיכם, שהם לא משיבת האומות, מהם אפשר לקנות עבד ועמה. כי מעמי כנען אי אפשר. בהמשך כתוב, וגם לתושבים הגרים עמכם, לא רק משאר אומות לבד, שהם ודאי לא שייכים לעמי כנען, אלא אף מבניהם שגרים עמכם, זאת אומרת, הם מתחתנים עם כנענית, אפשר לקחת את הילד. הולידו בארצכם, מה זה הולידו בארצכם? הולידו בני שאר האומות מבנות הכנענים שנמצאים בארצכם. אז התורה מחדשת שלמרות שהאימא היא כנענית, היא מפה, כיוון שאבא הוא לא כנעני, הוא מעם אחר, אנחנו הולכים אחרי האבא. אם נתגיירו, שני גויים נתגיירו, אנחנו הולכים אחרי הפגום שבשניהם. ומה מדובר? אם מדובר מצרי שנסע המונית, מה הפגום? מה הפגם? הרי בצד האם, האם הקשרה לגמרי. המוני ולא המונית. אלא נגיד הפוך, המוני שהוא פסול חיתום שנסע מצרית. אז אם זכר, ואם אני אומר שהולכים אחרי הזכר, אז שדיה בתרי דידי, ואם נקבה שדיה בתרי דידה. אומר רשי, אי זכר הולד שדיה בתר המוני לחומרה. זאת אומרת, תמיד אני אלך לחומרה. אם הילד שנולד הוא בן, אז אני מכיל עליו את כל איסורי זכרים של המוני, שזה לעולם. ולא אומרים, רגע, בוא נלך אחרי האמא שלו המצרית. לא. ואם זה נקבה, אז אם הייתי הולך אחרי אבא, היא הייתה מותרת מיד. כי המוני ולא המונית, המונית מותרת. פה הולכים פתאום לחומרה. אומרים, לא, נלך אחרי האמא המצרית, ואם האמא המצרית היא ראשונה, אז הבת לא גם היא עדיין פסולת חיתום. זאת אומרת שבגיור של עמים שונים, תמיד נלך לחומרה, לעניין הפסול של הולד. כל מקום, כל שאין קידושין, המשנה אמרה שאם אין קידושין תופסים, אז הולד ממזר. אם אין קידושין, מנין מילי? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ומתם בשם רבי ינאי, ורבה חברי דרבה, ומתם בשם רבי סלילי. אמר קרא ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, לאחרים ולא לקרובים. אז מותר לאישה אחרי שהיא מתגרשת ללכת להתחתן עם אנשים אחרים, אבל לא עם מישהו מקרובי המשפחה. לאיש אחר הכוונה שהוא לא קרוב. אם זה קרוב משפחה, הקידושין לא תופסים. אז אם כן, מכאן אנחנו לומדים שבקרובי משפחה קידושין לא תופסים. מתקיף לה רבי אחא, מתקיף לה רבי אבא, ואמא לאחר ולא לבן. אולי זה בא לומר שהיא לא יכולה להתחתן עם הבן של בעלה. כלומר, הבן, ברור, בעדי כתיב בי. זה ודאי שאסור להתחתן עם הבן של הגרוש שלה. כי כתוב לא ייקח איש את אשת אביו. אז למה כתוב אחר? למה לי? שמאמינה שכל הקידושין תופסים רק עם אנשים אחרים, והיא לא יכולה להתחתן עם קרובי משפחה. עדיין, אולי אידי ואידי לבן, זה בא ללמד שהיא לא יכולה להתחתן עם הבן של הגרוש שלה. ולכתחילה, והדיעבד, לכתחילה שאסור, ובדיעבד שקידושין לא תופסים. הוא אומר, לכתחילה, מאחות אישה נפקה. זה שלכתחילה אסור להתחתן עם קרובי משפחה של מסביב נישואין, זה לומדים מאחות אישה. מה אחות אישה שזה איסור כרת, אסור לכתחילה לקדש? כתוב לא תיקח אישה אל אחותה, לא תיקח אסור לקדש. חייבים מיתות בית דין, אשת אביו, זה בסקילה, לכל שכן שאסור לכתחילה לקדש. והם עדיין אידי וידי באחות אישה לכתחילה דיעבד, הנה חינמי, צודק, נכון. אז מצאנו בינתיים רק מקור אחד של אחות אישה, שאחות אישה הקידושין לא תופסים גם בדיעבד. מי אמר ששאר הריות גם כן הקידושין לא תופסים? ילפינן מאחות אישה. מה אחות אישה מיוחדת שהיא ערווה וחייבים על זדונה כרת ולקראת החטאת, ולכן גם הקידושין לא תופסים. יש לי משוואה, כל פעם שיש כרת אין קידושין תופסים. נלמד מזה בניין אב מאחות אישה, שכל שהיא ערווה, כל קרובי המשפחה, כשאם חייבים כרת על זונה וכתחתת, לא תפסים קידושין. מצוין. בישלמה כולו אתיה. באמת אני יכול לרבות את כל קרובות המשפחה, כי אשת אחות אישה היא עכשיו בעניינה, והיא מודל לכל הקרובות. אבל אשת איש ואשת אח, זה אי אפשר ללמוד, היא כאלה מצווה. כי אחות אישה אין לה היתר במקום מצווה. ואילו אשת אח מותרת ביבום. אז מי אמר שאשת אחיו גם כן אסור קידושין לא תופסים? וגם אשת איש אפשר לפרוח. מה להנח שכן אין היתר בחיי אוסרן? קרובי משפחה, כל עוד יש ביניהם, הם חיים, הקרובה אוסרת. אחות אישה, כל עוד האישה חיה, אסור על אדם מתחתן עם אחותה. כל עוד עם בחייה. ואילו אשת איש, יש לה יותר בחיי אוסרן. אדם שגירש את אשתו, אשתו מותרת לכולם. אין אמר רבי יונאי, בית אמר אבונה ברב יהושע אמר קרא. כתוב, כל אשר יעשה מכל התאבות האלו ונחרטו. הפסוק הזה כולל את כל דיני העריות כולם, כמקשה אחת. הוגשו כולם לאחות אישה. מה באחות אישה כתוב לא תיקח, זאת אומרת שהקידושים לא תופסים, כל העריות כולם לא תופסים הקידושים. הקידושים לא תופסים בכל הרשימה שמופיעה בספר ויקרא. רגע, בתוך הרשימה יש גם נידה. אז מה נאמר? שאם אדם קידש נידה, אז הקידושים לא תופסים כי זה איסור קראת? אז למה אומר הבא לכל מודים שאם בא על נידה ועל סופה שאין לה ולד ממזר? למה? בוא נגיד שכיוון שזה סור קראת, הקידושים לא תופסים בנידה, וכיוון שקידושים לא תופסים בנידה, הוולד יהיה ממזר. אמר חזקיה, לא, יש פסוק. אמר קרא ותהי נידתה עליו, ותהי לשון הוויה. אפילו בשעת נידה תהיה בהוויה. זאת אומרת, קידושים תופסים בנידה. וכיוון שקידושים תופסים בנידה, הוולד הוא לא ממזר. אומרת הגמרא, רגע, מי כאי כדאי להקושה לנידה? אנחנו עכשיו יכולים להשוות את כל העריות לאחות אישה, כמו שרבי יונה רצה לומר, לחומרה. מי אמר, אולי נשווה את כל העריות לנידה? ונגיד שכמו שנידה קידושין תופסים, אז כל העריות גם קידושין תופסים. הרי למה אתה משווה את זה לאחות אישה? בוא נשווה את זה לנידה. מה היא חזית? מה ראית שאתה מקיש את כולם לאחות אישה כשלנידה? הגמרא, אם יש שקש לכולה והקש לחומרה, לחומרה מקשינן. יש פה כלל שכל פעם שיש קשים, אנחנו מקישים לחומרה. רבך אבר יעקב אמר, אתיה בקל וחומר ביבמה. אנחנו לומדים את זה מקל וחומר, אבל זה נשאיר למחר. טוב, יום טוב.
אז רצינו בתחילה להגיד שלומדים מבנייניו מאחות אישה.
לומדים באמת מבנייניו על ידי ההיקש. זה שילוב של בנייניו והיקש ביחד.
כמו שואלים על קל וחומר.
דומה לבניין, גם בניין אב אפשר לפרוח.